קשת, כל שידורי תורה. אנחנו בימי רביעי, בזה החלק השני של החורף, תפשין עין, מעבירים סדרת שיעורים של הרב חיים נבון, נושאים במחשבת הלכה.
שלום, אני רוצה לעסוק היום בשאלה שלדעתי מטרידה אנשים רבים, שמלאכתם אינה בתורה, תורתם אינה אומנותם, הם עוסקים במלאכתם, ועם זאת הם אוהבים תורה, ורוצים לעסוק בתורה כמיטב יכולתם. מה בעצם כוללת המצווה ללמוד תורה? האם גם מי שלא לומד תורה יומם ולילה מקיים את המצווה הזאת? מה גדרי המצווה של לימוד תורה? אז כבר בפסוקים בתורה, שמהם אנחנו לומדים על המצווה ללמוד תורה, אפשר לראות שתי בחינות של מצוות לימוד תורה. מצד אחד, יש פסוקים שמצביעים על מצווה לדעת את התורה. למשל, פסוק המופיע בדברים פרק ה', ולמדתם אותם ושמרתם לעשותם. הפסוק הזה מדגיש את תוצאת הלימוד, שזה הידיעה שמאפשרת עשייה תקינה ושלמה. ובדרשה מאוד מאוד מפורסמת שמופיעה במסכת קידושין בדף למד, דרשו חז"ל באופן זה גם את הפסוק ושיננתם לבניך. תנו רבנן ושיננתם, שיהיו דברי תורה מחודדים בפיך, לשון משהו משונן, מחודד. וממשיכים חז"ל, שאם ישאל לך אדם דבר, אל תגמגם ותאמר לו, אלא אמור לו מיד. אז כאן לא מדברים דווקא על ידיעת התורה כמה שמוביל לעשייה, לשמירה, מדובר על ידיעת התורה כערך בפני עצמו, ובכל אופן, בשני הפסוקים, הדגש הוא באמת על התוצאה של הלימוד, ידיעת התורה. כאשר תלמד תורה, אתה תדע והתורה תהיה משוננת בפיך. מנגד, יש פסוקים שמצביעים על מצווה לעסוק בתורה, בלי קשר לתוצאה של העיסוק הזה, כמו ודיברת בם בשבתך בביתך ולכתך בדרך ובשוכבך ובקומך. יש כאלה שמזכירים בהקשר הזה גם את הפסוק והגית בו יומם ולילה. הפסוק המפורסם שנאמר ליושע בפרק הראשון של ספרו, למרות שסיום הפסוק הוא למען תשמור לעשות ככל הכתוב בו. בכל אופן, בחלק הראשון והגית בו יומם ולילה, מודגש שוב לא התוצאה אלא הלימוד עצמו. אז ראינו שחזל דרשו שבשיננתם לבניך מצווה אותנו על ידיעת התורה. חזל גם דרשו שההמשך של אותו פסוק מצווה אותנו על עיסוק בתורה, בלי להתייחס בכלל לתוצאה של העיסוק הזה. כן, חזל אמרו במסכת יום בדף י"ט, ודיברת בם, עשה אותן קבע ואל תעשם ערי. ומיד מופיעים דברי ראווה, הסך שיחת חולין עובר בעשה, שנאמר ודיברת בם ולא בדברים אחרים. כלומר, מהפסוק ודיברת בם, אנחנו למדים שצריך לדבר דווקא בם, דווקא בדברי תורה, לא בעיסוקים אחרים. יש כאן דגש על העיסוק בתורה בלי קשר לתוצאה שלו. תעשה דברי תורה קבע, תדבר רק בם. והרב זווין, בספר הנפלא שלו לאור ההלכה, שבאמת עמד על שני הפנים האלה של מצוות לימוד תורה, ציין גם על את זה שבפסוק אחד ושיננתם לבניך ודיברת בם, מצאו חז"ל את שני הפנים או שני ההיבטים של מצוות לימוד תורה. מצוות ידיעת התורה ומצוות העיסוק בתורה. הרב שאול ישראלי גם הוא עסק בסוגיה הזאת, והוא דייק מאוד סוגיה בשס מקור למצוות ידיעת התורה. הגמרא בקידושין דף כ"ט עמוד ב' מדברת על מצוות שהאב חייב כלפי בנו, וכמובן אחת הדברים שהאב חייב כלפי בנו, אחת המצוות הללו זה לימוד תורה. שואלת הגמרא מנהלן, מנהלן אנחנו יודעים שאב חייב ללמד את בנו תורה, דכתיב ולימדתם אותם את בניכם. ואיך דלואג מרי אבו מחייב איו למיגמר נפשי? אומרת הגמרא דבר שלכאורה נשמע לנו פשוט מאוד. במקום שאביו לא לימד אותו, הוא חייב ללמד את עצמו, שנאמר, ולמדתם. מסביר רש"י זה פסוק אחר, ולמדתם אותם ושמרתם לעשותם. הרב ישראלי אלא קושיה מתבקשת. למה צריך מקור מיוחד שאדם חייב ללמד את עצמו אם אבא שלו לא לימד אותו? הרי יש לאדם מצוות תלמוד תורה, נלמדת מהפסוק והגית בו יומם ולילה. יש סוגיה במנחות דף צדיק ט', שאומרת שאדם חייב ללמוד תורה, ולומד את זה מהפסוק והגית בו יומם ולילה. עכשיו, זה נכון שגם לאבא יש חובה ללמד את הבן שלו, אבל מאיפה הגיע הגמרא לזהבה אמינה, שאם אבא שלו לא לימד אותו, הוא לא חייב ללמד את עצמו? מה זאת אומרת? הוא חייב במצוות לימוד תורה של עצמו, והגית בו יומם ולילה. אמר הרב ישראל, יש פה שתי סוגיות שונות שמדברות על שני מצוות שונות. הסוגיה בדף מנחות מדברת על מצוות העיסוק בתורה, אבל הסוגיה במסכת קידושין דף כ"ט מדברת על מצוות ידיעת התורה. זו מצווה שבאופן בסיסי מוטלת על האב. אב לא צריך לדאוג לזה שבנו יעסוק בתורה יומם ולילה. זה בלתי אפשרי להטיל את האחריות הזאת על האב. אבל האב כן צריך לדאוג לזה שהבן שלו ידע את התורה, כדי שהוא ידע איך עליו לנהוג כיהודי מאמין. כמו שאבא חייב ללמד את בנו אומנות, כמו שהוא חייב ללמד אותו לשחות. כלומר, אבא חייב ללמד את הבן שלו לצייד אותו בכישורים הבסיסיים שמאפשרים לו לחיות. וכיהודי, אחד הכישורים הבסיסיים שמאפשרים ליהודי לחיות זה ידיעת התורה. אז לכן צריך פסוק מיוחד שמלמד אותנו שאם אבא שלו לא לימד אותו, הוא חייב להגיע לבדו לידיעת התורה. כי באופן נורמלי, זאת מחויבות ואחריות שמוטלת על האב. וכאן אנחנו מבדילים שוב בין שני הפנים האלה של מצוות לימוד תורה. זה גם מאוד מאוד מעניין שחזל ראו באופן כל כך פשוט ובסיסי את החובה שיש על האב ללמד את בנו תורה. לא לכל אחד זה מובן מאליו. וחזל ראו את זה כדבר כל כך פשוט, עד כדי כך שזאת החובה הראשונית. כאשר האבא שלו לא לימד אותו, זה מצב לא נורמלי. שאז צריך פסוק מיוחד ללמד אותנו איך מתמודדים במצב הלא רצוי והלא נורמלי הזה. יש משהו מיוחד בתורה, אפשר לראות את זה גם בהלכות תלמוד תורה של הרמב״ם, שגם שם ההנחה היא באופן בסיסי שתורה נלמדת מדור לדור, ויש ערך מיוחד לתורה שאדם מקבל מאביו ומשליחי אביו שהם רבותיו, תורה שעוברת במסורה מדור לדור. גם החכמים שלנו לא קוראים לעצמם חכמים, אלא תלמידי חכמים. עיקר גדולתם זה שהם מייצגים את הקשר לדורות הקודמים. וכל זה במאמר מוסגר לגבי מסירת התורה שבעל פה. כאמור, הגענו למסקנה של לימוד תורה, יש שני פנים. עיסוק בתורה וידיעת התורה. וזה בגלל שללימוד תורה גם יש שתי מטרות. מטרה אחת זה השגת ידע, והמטרה הזאת משתקפת במצוות ידיעת התורה. אבל יש גם מטרה שנייה ללימוד תורה, וזה זיכוך אישיות על ידי הלימוד. המטרה הזאת משתקפת במצוות העיסוק בתורה. כדי להשיג את המטרה של עיצוב האישיות כעובד השם, הדגש הוא לא על ידיעת התורה, הדגש הוא על עצם המאמץ והעמל בפעולת הלימוד המתמשכת. באמת יש ראשונים שמנו שתי מצוות בתלמוד תורה, לא ברור שהם התכוונו להבחנה שלנו, אבל ייתכן. בעל הלכות גדולות מונה מצוות עשה כ"ו מצוות תלמוד תורה, מצוות עשה מ"ם מצוות ללמוד תורה. היראים מונה מצווה שילמדו ישראל את התורה ויעמלו בה, ומצוות ושיננת. במקום שהשניות הזאת משתקפת באופן יותר חד ויותר ברור, זה מחלוקת הראשונים לעניין נוסח ברכות התורה. כאשר הרמב״ם מזכיר את ברכות התורה, הוא פותח בברכה הראשונה, אשר קידשנו מצוותיו וציוונו על דברי תורה. בדומה לרמב״ם גרס גם עריף בסוגיה בברכות דף י"א. אבל יש כאלה שגרסו שם אחרת. כבר עריף בברכות, בפרק הראשון סימן י"ג, גורס, מביא את הגרסה, לא על דברי תורה, אלא לעסוק בדברי תורה. ובאמת עד היום יש הבדל כאן בין נוסח אשכנזי לנוסח ספרדי, האם מברכים על דברי תורה או שמברכים לעסוק בדברי תורה. ולפי הנוסח האשכנזי, הברכה מתייחסת לעצם פעולת העיסוק בתורה, לאו דווקא לידיעת דברי תורה, שהיא תוצאת הלימוד. לא הייתי רואה פה איזה מחלוקת עקרונית בין אשכנזים לספרדים, שהרי אם אני מסתכל על נוסחתו של הרמב״ם, הרמב״ם שבברכה הראשונה אומר על דברי תורה משמיט את המילה לעסוק, מיד אחר כך בברכה השנייה מתפלל שני אנחנו וצאצאינו עוסקי תורתך. ועל הדיוק הזה בנוסח הברכה שלפי כל הנוסחאות מזכיר עיסוק בדברי תורה עמד המהר"ל. המהר"ל בנתיבות עולם חלק א' עמוד ל"ב במהדורה המקובלת שאל באמת למה מברכים לעסוק בדברי תורה ולא מברכים ללמוד תורה. והוא אמר אם היינו מברכים ללמוד תורה היה משמע על התורה שהיא התורה כהלכה. ואם לא היה מכוון ההלכה לא היה זה נקרא תורה. וזה אינו כלל. כי אף שאינו מכוון הלכה הוא גם כן מצווה. לפיכך מברכים לעסוק בדברי תורה. והמהר"ל מכוון לאחד ההיבטים של החילוק שאנחנו עוסקים בו. האם אדם שטעה בלימודו והגיע למסקנות שגויות, קיים את מצוות תלמוד תורה כתקנה וכמלואה? וזאת שאלה שכמובן מטרידה מאוד. מי מאיתנו יודע שכשהוא לומד סוגיה הוא מכוון לאמת? אם אתה מדבר על מצוות ידיעת התורה, אדם שלומד את התורה ושגה, ידיעת התורה שלו פגומה. אם אני מדבר על עיסוק בתורה כמוקד, השאלה האם אדם כיוון להלכה פחות משמעותית. אם אדם למד בכוונה ובריכוז רב וטעה בהבנת הסוגיה, מצוות ידיעת התורה הוא לא קיים, כי הוא לא באמת יודע את הסוגיה, אבל הוא קיים את מצוות העיסוק בתורה. ברוח דומה, אגב, כתב האיגרות מוישה, באורח חיים חלק ד' סימן כ"ה, שאדם שקם בבוקר ורוצה ללמוד לפני התפילה, ויש לו זמן קצר עד התפילה, הוא יודע שהוא יספיק ללמוד רק את שיטת בית שמי, פשיטה שהוא צריך לברך לפני זה ברכות התורה. למרות ששיטת בית שמי לא נפסקה להלכה, הוא ודאי מקיים בלימוד דברי בית שמי את מצוות העיסוק בתורה, ולכן הוא צריך לברך על לימוד הזה ברכת התורה. זה אולי הסיטואציה הזאת היא לא כל כך שכיחה, אבל ודאי שהוא צודק. אני לא חושב שיש איזשהו פוסק שיחלוק על טענתו. יש עוד הרבה נפקמינות, הרבה השלכות לשני הפנים הללו של מצוות תלמוד תורה. יש גמרא מפורסמת במסכת מנחות בדף צדיק ט', שאל בן דמה בן אחותו של רבי ישמעאל את רבי ישמעאל, כגון אני שלמדתי כל התורה כולה, מהו ללמוד חוכמת יוונית? קרא עליו המקרא הזה, לא ימוש ספר התורה הזה מפיך והגית בו יומם ולילה, צא ובדוק שעה שאינה לא מן היום ולא מן הלילה, ולמוד בה חוכמת יוונית. בן דמה יצא ידי מצוות ידיעת התורה, שהרי הוא כבר למד תורה. מסתומה הוא זוכר את כל התורה כולה, שאם לא כן ודאי שהוא צריך להמשיך וללמוד. וכנראה מדובר על אדם שיודע הכל וזוכר הכל. כן, הרמב"ם בהלכות תלמוד תורה פרק א' הלכה י' אמר, אדם צריך ללמוד תורה עד יום מותו, כי אם הוא לא ילמד הוא ישכח. אבל כנראה בן דמה הניח שהוא לא ישכח. ובכל אופן רבי ישמעאל עונה לו שבכל אופן הוא צריך ללמוד תורה משום מצוות והגית בו יומם ולילה, כי גם מצוות ידיעת התורה הוא כבר לא מקיים בלימודו, שהרי הוא יודע הכל. מצוות העיסוק בתורה ממשיכה לטבוע ממנו, להוסיף ולהגות בתורה. אגב, בירושלמי, בסוטה פרק ט', יש גרסה מאוד מעניינת לסיפור הזה. שם מסופר שרבי יהושע הוא זה שאמר שאדם יכול ללמד את בנו יוונית רק בשעה שהיא לא יום ולא לילה, משום והגית בו יומם ולילה. על זה שואלת הגמרא, אם כך אסור לאדם גם ללמד את בנו אומנות? ומסקנת הגמרא היא, הגמרא הייתה יכולה לחלק, אומנות זה חיוני לקיום האדם, יוונית לא. אבל מסקנת הגמרא היא שאיסורו של רבי יהושע הוא לא משום והגית, אלא מפני המסורות. חשש ספציפי שאלו שילמדו יוונית ישתפו פעולה עם השלטון היווני. ואז כל הנושא בכלל לא שייך לדיון שלנו. אבל בבבלי זה מוזכר אחרת, וכאן בהחלט רלוונטית החלוקה בין מצוות ידיעת התורה למצוות העיסוק בתורה. הראשון שעמד על ההבחנה הזאת היה ככל הנראה רב שניאור זלמן מילדי, אדמור הזקן, בעל התניא מחב"ד. והוא הביא עוד נפקמין על ההלכה בין שני חיובי לימוד תורה. בקונטרס שלו שהלכות תלמוד תורה פרק ג' אומר אדמור הזקן כך, כל מי שדעתו וכוח זיכרונו יפה, שיוכל ללמוד ולזכור כל התורה שבעל פה כולה, הרי זה לא יישא אישה עד שילמד תחילה תורה שבעל פה כולה, שאין כל ההלכות בטעמיהן בדרך קצרה. ולא אמרו שמבטלין ומפסיקין מתלמוד תורה כדי לקיים מצווה שאי אפשר לעשותה על ידי אחרים. כלומר, מה שנאמר להפסיק ללמוד תורה כדי לקיים מצווה שרק אתה יכול לעשות אותה, זה נאמר רק להפסיק לפי שעה וזמן מה, שאין בו אלא ביטול מצוות העסק ולימוד תורה תמיד. אבל לא ביטל מצוות ידיעת התורה בער היטב בפירושה, שהן ההלכות כולן בטעמיהן בדרך קצרה. כלומר, האדמור הזקן מחלק בשולחן ערוך הרב שלו בקונטרס תלמוד תורה בין שני הקיומים של מצוות תלמוד תורה. מצוות העיסוק בתורה לא דוחה פריאה ורבייה, אבל מצוות ידיעת התורה דוחה פריאה ורבייה. לכן, מי שמסוגל להגיע לידיעת התורה יכול לדחות את נישואיו. את החילוק הזה אפשר להסביר בשתי דרכים. או שלדעת אדמור הזקן ידיעת התורה חשובה יותר מהעיסוק בתורה, ולכן רק היא דוחה נישואין. או שהוא לא מתייחס בכלל לשאלת החשיבות, אלא לשאלת הגבולות. למצוות העיסוק בתורה אין גבולות. יומם ולילה. ולכן אם נגיד שהיא דוחה מצוות אחרות, אדם לא יתחתן לעולם. מצוות אחרות גם הוא לא יקיים. למצוות ידיעת התורה יש גבול ברור שאדמור הזקן מגדיר אותו היטב. לכן בהחלט שייך לומר שמצוות ידיעת התורה תדחה מצוות פורבו עד שהוא יגיע לדרגה מספקת של ידיעת התורה, שאפשר לשים אצבע ולומר מתי הוא יגיע לדרגה הזאת, עוד שנה, עוד שנתיים. אגב זה, האדמור הזקן מלמד אותנו מהו לדעתו הגדר של מצוות ידיעת התורה. זכירת כל התורה שבעל פה כולה, ושימו לב להגדרה שלו. כל ההלכות בטעמיהן בדרך קצרה. המסע ומתן הלמדני הוא לא בכלל המצווה הזאת. וכל שכן הדעות שנדחו מן ההלכה, שהם לא בכלל המצווה הזאת, הגדר הזה. מצוות ידיעת התורה מכוונת כלפי זכירת המסקנות ההלכתיות בלבד, עם טעמיהן בקיצור. זה גם משימה שנראית לנו מעבר למידת אנוש, אבל יחידי סגולה מסוגלים לדעת אותה. אף אחד לא יכול להקיף את כל התורה ולדעת את כולה, את כל מה שנכתב ונאמר אי פעם. אני יושב עכשיו כשאני מקליט את השיעור הזה בחדר, בספרייה של ישיבת הר עציון, ואני מתבונן סביבי בחדר הלא גדול הזה. יש פה כמה אלפי ספרים. אני חושב שאין אדם, אפילו לא מורנו ורבנו, הרב ליכטנשטיין עם הבקיאות המופלאה שלו, אין אדם שאמת מסוגל לדעת ככה על בוריים את כל הספרים האלה ברמת בקיאות אבסולוטית. לזכור כל מילה איפה היא מופיעה. אבל בהחלט, אדם המעלה, אדם עם כישורים מיוחדים, מסוגל להגיע לדרגה הזאת של ידיעת התורה שמגדיר אדמור הזקן. לדעת את כל ההלכות עם נימוק קצר. עכשיו, אדמור הזקן זה מאוד מעניין, הוא אומר, יש דיון בגמרא, מתי תלמוד תורה דוחה מצווה אחרת, ואומרים, אדם צריך להפסיק ללמוד תורה כדי לקיים מצווה שאחרים לא יכולים לעשות אותה. אומר אדמור הזקן בצדק רב, שהקריטריון הזה לא שייך כשמדובר על הכרעה אסטרטגית, על עצם האפשרות להגשים אי פעם את מצוות ידיעת התורה. כי באמת, לקיישו עצמו יקיים מצוות פרובו, אף אחד לא יכול לעשות במקומו. אבל אם נגיד שבאמת זאת מצווה שאחר לא יכול לעשות, ולכן הוא עצמו יקיים אותה, זה אומר שאף בן אדם לעולם לא יקיים מצוות ידיעת התורה. כאן צריך הכרעה אחרת, הכרעה אסטרטגית, השיקולים הם שונים, ואדם כן יכול לדחות פורבו, שבאמת האופי הייחודי של מצוות פורבו, גם הוא זוקק דיון, אבל זה אולי בסדרת שיעורים אחרת. עכשיו, למצוות העיסוק בתורה אין גבולות. אבל רב מאיר שמחה, הכהן מדווינסק, בעל האור שמח, טען, שאין להבין שכל יהודי שלא לומד תורה בכל רגע פנוי מבטל מצוות עשה. הרבה מאיתנו גדלנו על התודעה הזאת בישיבות, ויש בה משהו גם מרומם, שאדם מרגיש שכל רגע הוא חייב להקדיש כמיטב וכמירב יכולתו ללימוד תורה. אבל אומר האור שמח, מאוד קשה, גם נפשית, אבל גם מבחינת המחשבה ההלכתית לקבל את זה, שאם אדם יוצא לבקש פרנסה לביתו, הוא מבטל מצוות תלמוד תורה, אלא שתגיד טוב, הוא לא עבר עבירה כי הוא אנוס, הוא חייב פיקוח נפש, חייב להשיג פרנסה לביתו. המחשבה הזאת מאוד קשה, שבעצם קשה מאוד להשלים עם זה, שבעצם כל החיים שלנו חוץ מלימוד תורה הם רק מין אונס כזה, מין עיכוב שבדיעבד, שבעצם אנחנו צריכים כל רגע פנוי להקדיש ללימוד תורה חוץ מהמינימום שבמינימום, ואם אנחנו לא עושים את זה, זה מבטלים את מצוות לימוד תורה. אומר האור שמח בתחילת הלכות תלמוד תורה פרק א' הלכה ב', שאדם חלוש המזג, לפעמים לאדם קשה לשבת להתרכז כל יום, אז הוא חייב במצוות תלמוד תורה יומם ולילה. יש אדם שבאמת הנפש שלו לא מאפשרת לו את זה, ויש אדם שלא מסוגל בזה, ויש אדם שקשה לו להתמקד בלימוד תורה. האם על אדם כזה אתה תבוא איתו חשבון על זה שבהפסקת צהריים בעבודה הוא לא שלף משניות בין ביס לביס בסנדוויץ'? לא כל אחד מסוגל לדרגה הזאת. אומר המשך חוכמה, האור שמח, אינו דומה בחיוב תלמוד תורה איש אשר נפשו מרגשת בשכלה הזך ונקשרה באבותות אהבה לתלמוד תורה, לאיש אשר כוחות נפשו נרפים ועצלים. ולכן אומר האור שמח, חכמים פרשו לנו שהגדר המינימלי של מצוות תלמוד תורה זה פעם אחת ביום, פעם אחת בלילה. אדם יוצא ידי חובה אפילו אם הוא קרא קריאת שמה של שחרית וקריאת שמה של ערבית. כי יהיה מצוות והגית בו יומם ולילה. מעבר לזה, זה יותר בבחינת מידת חסידות או שלמות מידות הנפש. ואומר המשך חוכמה, אין גדר מדויק למינון של תלמוד תורה כמו שאין גדר מדויק לעבודת המידות. כל אחד צריך להתעלות כמידת יכולתו. הרב מאיר שמחה לא קרא לאדם חלילה לזלזל בתלמוד תורה, חס ושלום. קרא לכל אדם להתאמץ ככל יכולתו ללמוד תורה. אבל אין לומר ששיעור מצוות העיסוק בתורה זה בכל עת ובכל רגע, וכל מי שפוחת מזה מבטל מצווה. אלא להפך, להפך. השיעור היסודי של המצווה הוא פרק אחד ביום ופרק אחד בלילה. מעבר לזה, אנחנו אומרים כל אחד תלמד כמידת יכולתו. מי שמידת יכולתו היא באמת גבוהה, אנחנו מצפים ממנו להקדיש לזה יום ולילה כפשוטו. אבל מי שלא מוכשר ללימוד, לא נתבע ללמוד בכל רגע פנוי, אלא לקבוע עיתים לתורה כמידת יכולתו ומידת מסוגלותו. כלומר, בניגוד למצוות ידיעת התורה, שלפי האדמור הזקן יש לה גבול מוגדר היטב, מצוות העיסוק בתורה היא גמישה יותר. מצד אחד היא טובת מי שמסוגל לזה ללמוד יומם ולילה. מצד שני, מי שסדר היום שלו, מבנה האישיות שלו, לא מאפשרים לו לימוד כל כך אינטנסיבי, יכול לקיים את מצוות העיסוק בתורה גם במידה פחותה יותר של השקעה בפרקי זמן יותר קצרים. איזה מצווה באמת חשובה יותר? אז בפירושו למסכת אבות, אמר רב חיים מוולוז'ין, פירושו נקרא פירוש רוח חיים, הוא אמר, יש בכל לימוד שני נושאים. נושא אחד הוא המעשה שבו, והוא דבר טוב, ודאי טוב אם לומד תורה ואוכל זה בעצמו למעשה, וכוונתו על שהשם יתברך ציוונו ללמוד. אבל אגב לימודו יודע מעשים אחרים שהתלמוד מביא לידי זה. ואם כן, מעשה הלימוד הוא העיקר והידיעה תפל. הדרך הזה טוב ונכון מאוד. אבל אם לומד בכדי שידע חוכמת התורה ולא בשביל המעשה, זה איננו טוב כראשון. כלומר, אומר רב חיים וולוז'ינר, מחבר הספר המפורסם נפש החיים, שלימוד תורה הוא תכלית לעצמה, ועצם העיסוק בתורה חשוב יותר מהתוצאה של הלימוד, שהוא ידיעת התורה. לימוד תורה זה לא רק אמצעי לרכישת ידע תורני, אלא שיא של הפעילות הרוחנית והנפשית של האדם. עצם פעולת הלימוד מזככת את האישיות, מקרבת את הלומד לעבודת השם. דברים דומים כתב רב ישראל סלנטר בספרו אבן ישראל, שהוא אמר שלימוד תורה באמת שונה משאר העניינים. בשאר הנושאים, הלימוד הוא רק מבוא לתכלית, והמטרה היא לדעת. אדם שלומד באוניברסיטה הנדסה, המטרה שלו היא לדעת הנדסה. אם הוא היה יכול לעשות איזה קיצור דרך, שיחברו לו אלקטרוד על המוח והוא ידע את כל ענייני ההנדסה וסודותיה, ודאי היה מקבל את זה. לעומת זאת, בלימוד תורה, היגיעה עצמה היא התכלית. כך אומר רבי חיים, רבי ישראל סלנטר, ולא משהו אחר. הדברים האלה של רבי ישראל סלנטר, שמדגיש את העמל בתורה והעיסוק בתורה, ולא את התוצאה של הלימוד, מזכירים סיפור מפורסם על הגרא, שבהקדמה לפירוש הגרא לספר דצניעותא, כתב תלמידו רב חיים מוולוז'ין, שלפעמים היו באים לגרא מלאכים, מציעים ללמד אותו סודות עליונים, והוא סרב. הגרא אמר שהעיקר זה מה שאדם משיג על ידי עמלו בתורה ולא הידע כשלעצמו. ובאמת אומר על זה שוב רבי ישראל סלנטר במקום אחר בספרו אבן ישראל. שבתורה עצמה, אם אדם למד יום שלם, אפילו אם הוא לא זוכר כלום בסוף, מבחינתנו קיימת מצוות לימוד תורה בשלמות. וזה כמובן, רבי ישראל סלנטר מדגיש כאן את מצוות העיסוק בתורה על פני מצוות ידיעת התורה. כמובן שזה גם טוב ללמוד ולדעת. אנחנו מאוד שמחים על הידע. הידע מחבר אותנו לתורה, עוזר לנו גם בתהליך הלימוד, עוזר לנו לשמור על ההלכה, אבל העיקר הוא הלימוד עצמו ולא התוצאה שלו שהיא הידע. חז"ל אמרו בקהלת רבה בפרשה א', שלטובתו אדם לומד תורה ושוכח. שאילו לא היה שוכח, אדם היה לומד תורה שנתיים שלוש, יודע הכל, בזמנם היה אפשר להקיף את התורה בשנתיים שלוש, והיה מפסיק לעסוק בתורה. כיוון שאדם שוכח צריך לחזור ולשנות ולעסוק בתורה כל חייו. זאת אומרת, בעצם המדרש אומר, היה דילמה לקדוש ברוך הוא. היה יכול לברוא אדם כבור סוד שאינו מאבד טיפה, אבל אז בן אדם לא היה עוסק בתורה. עמדה לפני הקדוש ברוך הוא דילמה, מה עדיף? שאדם ידע את התורה או שאדם יעסוק בתורה? והקדוש ברוך הוא העדיף לברוא אותנו כך, שנעסוק בתורה כל חיינו, וזה היה עדיף לו על פני לברוא יצורים כאלה שידעו את התורה היטב אבל לא יעסקו בה. עיסוק בתורה יותר חשוב מידיעת התורה. הרב סולובייצ'יק באחד משיעורי היורצייט שלו הביא משל יפה. הוא אומר את זה בשם המדרש. אני חיפשתי במדרש ולא מצאתי את הנוסח הזה. שאלתי את מורנו ורבנו הרב ליכטנשטיין, והוא אמר לי שגם הוא הרבה שאני מחפש את המדרש הזה וגם הוא לא מצא את הנוסח שלו. בכל אופן, הדבר יפה כשלעצמו. אומר הרב סולובייצ'יק, גם אם אדם לומד תורה ושוכח, דבר שמטריד את כולנו, גם לזה יש ערך עצום. כמו שאמרו רבותינו במדרש, משל למלך שנתן דלי מנוקב לעבדיו, ואמר להם, תמלאו מים בכלי. השוטים אמרו, למה אנחנו שואבים? כל מה שנכנס, יוצא. הפיקחים אמרו, על כל פנים ננקה את הדלי. וזה באמת ניסוח נפלא. שלימוד תורה, גם אם הוא לא מביא לידיעת התורה, הוא מנקה את הדלי. גם אם תורה שנכנסת מאוזן אחת יוצאת מאוזן השנייה, היא מנקה את מה שיש בין שני האוזניים. אז כמובן שאנחנו לא נכחיש את החשיבות של ידיעת התורה, שיש לה חשיבות עצומה. הלוואי שנדע כמה שיותר מתורת השם הקדושה, אבל אולי חשוב יותר אפילו מידיעת התורה, זה עצם העיסוק בתורה. וכל יהודי, אפילו אם הוא לא ראש ישיבה, ולא יזכור את כל התורה כולה, כשיש לו הזדמנות להתפנות לרגע מעיסוקיו האחרים ולשבת להגות בתורה, עצם המפגש הזה עם התורה יש לו חשיבות אדירה, והוא מוקד של חיינו הרוחניים חשוב אולי יותר מכל דבר אחר.